הגענו לדבר עמוד א', סוף שורה רביעית. ממשיכים לדון בסוגיות שקשורות לממון שנוכרי אצל ישראל. באו מיני מרבה, בהמת ארנונה חייבת בבחורה או אין חייבת בבחורה? בהמת ארנונה, זה אומר בהמה, כשחלק מהוולדות של הבהמה מגיעים למלך, המלך נוטל כמס. האם חייבת בבחורה, אין חייבת בבחורה? מה זאת אומרת? בכל בהמה טהורה, כלומר זכר משור, כבשים, מיזים, שנולד ראשון לאמו, הוא קדוש משעה שיצא מרחם אמו. נותנים אותו לכהן. אם הוא תם, אז הוא צריך לעלות על המזבח, והכהן אוכל מבשרו, כדין קודשים קלים. אם הוא פעל מום, אז אוכלים אותו בגבולים. ואז זה בכור. אבל כל זה כמובן, אם זה של היהודי, אם זה של גוי, אם יש לגוי שותפות בזה, אז לא חייבת בבחורה. אז השאלה עם הוולדות האלה, שחלק ניתנים למלך בתורמה, האם חייבת בבחורה, אין חייבת בבחורה. אומרת, כלומר, כל אחד המעצה מסלק לבזוזי, כל אפשר, כל פעם שיש אפשרות בעצם לפרוע את המס הזה בכסף ולא צריך לתת לאף אחד את הבהמות, לא קיים בעיה לדק חייו. זה ברור שאדם חייב וקדושת בכור חייבת על הבהמה, וזה בעצם לא שייך, לא מחשבים שהמלך יש לו בעצם שייכות ממונית כבר לבהמה, כי יכול לפרוע את זה בכסף. אבל כמי בעיה, מה השאלה, מתי אנחנו מסתפקים איך זה לא מעצה למסלק בזוזי? כשאי אפשר לפרוע את זה בכסף, מהי? אמרנו פתורה, אז פתורה מן הבכורה, כלומר יש בעצם לנוכרי חלק בהבלדות. אומרת גם ואתה היא חייבת, כתוב בברייתא חייבת. אומרת גם אתה מתמצא מסלק לי, מה שדיברנו שחייב בברייתא, הכוונה שהמלכות מאפשרת לפדות את המס בכסף. אי כדאמרי, יש לשון אחרת לדיון הזה, אמר רבא, בהמת ארנונה פטורה מן הבכורה, דווקא פטורה בכל מקרה. אף על גד מתמצא מסלק לי, למרות שהוא יכול בעצם לפדות בכסף, אף על פי כן, בפועל, כל פעם שהוא עוד לא פדה בכסף, נחשב שהגוי יש לו יש לו יד נוכרי באמצע נקרא, אז מילה זה כבר לא של היהודי לגמרי, פטור מן הבכורה. אבל עיסת ארנונה, עיסה, כלומר בצק, שהמלך נוטל חלק ממנו כמס, חייבת בחלה בכל מקרה. למה? אף אחד לא מעצמס עליך, גם אי אפשר לפרוע את זה בכסף. מדוע? מה הייתה מה? בהמה התלקה לה, בהמה יש לו קול, כלומר בהמה שהטיל עליה מלך מס, אז הוא מפורסם, כולם יודעים שיש לה מלך חלק בזה, ואין נחוש לפתור אותה, אבל עיסה, כלומר אין בעיה אם פותרים אותה, אף אחד לא יחוש שהבן אדם לא נותן, לא עושה בחור בהמה. אבל עיסה עלית לקהלה, עיסה אין לו קול, אין לו פרסום, ולכן מי שיראה ישראל בעצם אוכל ממנו בלי להפריש חלה, יגיד שבעצם אוכל טבל, הוא לא הפריש חלה, או כדי שלא יחשדו משפטי מריתיים, חייבו אותו חכמי להפריש ממנו חלק לחלה. תנו רבנן, נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו אדם, גוי נכנס לחצר של ישראל בפסח ויש לו חמץ, אין זקוק לבאר, כמובן ישראל לא חייב לבאר, כמו שאמרנו כבר, שאין לו אחריות הזה, לא יראה לך, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. הפקידו אצלו, אם הנוכרי הפקיד את הבצק אצל הישראל, כמובן הוא קיבל אחריות, אז כמו שלמד הוא זקוק לבאר, הוא צריך לבאר אותו מן הבית. ייחד לו בית, אם הישראל יקצה לנוכרי חדר מסוים, ואמר, אתה יכול להניח שם את החמץ, אז אין בזה קבלת אחריות לכאורה, אז אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. מה זה מה שנאמר לא יימצא? אם הוא יימצא לכאורה זה לחומרה, לאיסור, מה איתה, מה אומרת הגמרא? אמר הפאפה, הרי שקה, הכוונה, לא יימצא, זה נאמר על החלק המחמיר, שיפקידו אצלו זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. ואף אחי כמר, יפקידו אצלו זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא. רב אשי אמר לו, לעולם הסייפה קאי, ואחי כמר, ייחד לו בית אם הוא יקצה ישראל חדר, אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא בבתיכם. ואי לאו דידיו, בבתיכם, החמץ הזה הוא לא נחשב כחמץ שלו, דנוכי, כמאי, כשהנוכי מכניס, אחרי שהוא ייחד לו בית, אחרי שהוא בעצם ייעד לו מקום מסוים, כשהנוכי מכניס את החמץ הזה למקום הזה, לבית הדנפשי כמה אלו, כאילו הוא מכניס את זה לבית שלו. אומרת הגמרא, לממרא דסחירות קניא, האם אפשר להוכיח מכאן שחפץ שמוסקר הוא חשוב שכל תקופת הסחירות, כאילו הוא של הסוחר ולא של המזכיר. כלומר, אמרת שהיהודי הזה מייעד לנוכרי מקום, לשים את החמץ, משמע שהוא מזכיר לו את המקום. כלומר, האם, ואמרת, בעצם הנוכרי מכניס לבית שלו, ולכן היהודי לא עובר, אבל לא צריך לבאר. משמע שבזמן הסחירות נחשב כאילו החפץ הוא של הסוחר ולא של המזכיר. ואת נעמד במשנה בעבודה זרה, אך במקום שאמרו להזכיר, לא לבית דירה אמרו, גם שחכמים אמרו שמותר להזכיר לגוי עובד עבודה זרה בית, לא אמרו שהוא יכול לבית דירה, לשמש שם, לגור שם, אלא רק למחסן וכדומה, או רפת בקר. למה? למה אי אפשר לגור פה? למה אי אפשר בגלל מגורים? מפני שמכניסים לתוך עבודת גילולים. ואם באמת בתקופת הסחירות זה נחשב של הגוי, נחשב של הסוחר, אז מה הבעיה שיחסה לתוכו עבודת גילולים? וישראל גדעתך לסחירות קניה כקמאיל, כשהגוי מכניס שם עבודה זרה לבית הדלף שקמאיל, הוא מכניס הרי לבית שלו, כי זה של הסוחר. אז אני מבין שסחירות לא קניה. אז איך אתה אומר מפה סחירות קניה? אומרת כמו השני אחלו, באמת סחירות לא קונה. אבל עניין חמץ הדין שונה. למרות שנחשב באמת הבית של ישראל, כי הסחירות לא קונה, הוא נחשב הבית של החדר הזה של המזכיר, למרות שיהיה לו מקום, אבל כאן אף על פי כן הוא לא עובר עליו. דאף כי רחמנה, כי התורה ביטה את איסור החזקת חמץ בלשון לא יימצא. משמע שמה, שהאיסור חל רק מי שמצוי בידך, חמץ שמזומן לך. כמובן, אם זה חמץ של הגוי, הוא לא מזומן לך. יצא זה, כלומר חמץ בבית ששכרת, הזכרת לנוכרי, שאינו מצוי בידך, זה לא נקרא מזומן בידך ומצוי בידך. עוד דין שקשור לבדיקת חמץ. אמר רבי דאמר רב, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. אם אדם ביום טוב ראשון או אחרון של פסח, הוא מוצא שם חמץ בבית שלו, אסור לטלטל את החמץ הזה, כי אין בו שימוש, הוא מוקצה, הוא צריך לקפות עליו את הכלי. למה צריך לקפות עליו את הכלי? כדי שלא יבוא לאכול את זה. אמר רבה, אם של הקדש, אם זה חמץ של הקדש, הוא לא צריך לקפות כלי. מדוע, מה איתמה? מבדל בדילי מיני. כי גם בשאר ימות השנה, אדם רגיל בעצם, אנשים רגילים לפרוש מהקדש, ולא יחוש, אין חשש שהם יאכלו את זה. אז גם אם החמץ של הקדש, לא צריך לחסות עם כלי. אמר רבי דאמר רב, חמצו שנוכרי, עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום הכר. גם אם חמצו שנוכרי מופקל אצל היהודי, והוא לא לקח אחריות, ומותר לשים אותו שם, כמו שאמרנו, מייעד לו בית, אף על פי כן חייבים לעשות לו מחיצה עשרה טפחים משום הכר. זו הסיבה גם היום שמוכרים חמץ, צריך לשים איזה סימן להכר. למה? אתה לא יבוא, לא לבוא לאכול את החמץ. אבל אם זה של הקדש, כמו שאמרנו, אז אינו צריך, לא צריך לעשות כלי, לא צריך לעשות הכר. מה איתם המבדל בדילאים שמיני אנשים רגילים כבר לפרוש מההקדש. אמר רב יהודה, עוד דין בעניין ביאור חמץ ובדיקת חמץ. אמר רב, המפרש ויוצא בשיירה, מי שמפליג בדרך, בים או במדבר, הוא יוצא למקום רחוק, קודם 30 יום אין זה כל כבר. כלומר, אדם יוצא מהבית שלו 30, יותר מ-30 יום לפני פסח, ויש לו כמובן חמץ בפסח, חמץ בבית שלו. האם הוא צריך לבאר את חמצו לפני שהוא יוצא או לא? אז אם זה יותר מ-30 יום לפני, לא צריך לבאר את החמץ בבית. תוך 30 יום, אם זה ב-30 יום שסמוכים לפסח, הוא צריך לבאר, זקוק לבאר. אמר אביי, הד אמרת תוך 30 יום זקוק לבאר, לא אמר אלא שדעתו לחזור. אבל אם דעתו לחזור, אין זקוק לבאר. אומר אביי, סייג לכולה. מה שאמרת שמי שיוצא תוך 30 יום שסמוכים לפסח, שהוא חייב לבאר, זה רק אם הוא מתכוון לחזור לבית שלו בפסח. אבל אם הוא לא מתכוון לחזור לבית שלו בפסח, הוא לא צריך לבאר, גם אם זה 30 יום סמוכים לפסח. אמר לרב, מה פתאום? אם דעתו לחזור בפסח, אם הוא מתכוון לחזור בפסח, אז יש חשש שיבוא לאכול את החמץ, לא משנה מתי הוא הלך. אפילו מראש השנה נעמי, לכן גם אם הוא יוצא מראש השנה, כשהוא חוזר לביתו בימי הפסח, הוא כבר לא יוכל לבטל את החמץ, כפי שנמד בהמשך בעמוד הבא, אי אפשר לבטל את החמץ אלא לפני פסח, לא רק בתוך פסח, לא בתוך פסח. ובעצם הוא יעבור לה בבעל ירווה נמצא, הוא יבוא לאכול את זה, אם הוא ביטל את החמץ לפני כן. לכן הוא צריך בהחלט לבאר את החמץ אפילו מראש השנה, אם הוא מתכוון לחזור לבית שלו בפסח. אלא מה רב, עד אמר קודם 30 יום, מה שאמרת שאם יוצא יותר מ-30 יום לפני פסח, אין זקוק לבאר, הוא לא צריך לבאר את החמץ שלו, זה לא אמרן, אלא שאין דעתו לחזור. כלומר זה כשהוא לא מתכוון לחזור לבית שלו בפסח. אבל דעתו לחזור, הוא מתכוון לחזור לבית שלו בפסח, אפילו מראש השנה זקוק לבאר. גם אם יוצא מראש השנה, תחילת שנה, הוא צריך לבאר. ואז הרב לתמי, ורב הולך לפי שיטתו גם בעוד דין. דאמר רב, העושה ביתו אוצר. מה זאת אומרת העושה ביתו אוצר? יש לו חדר בבית נניח, והוא רוצה להפוך את החדר הזה למחסן. עכשיו יש בחדר הזה כל מיני חמץ, הוא רוצה בלי עכשיו להתחיל לנקות את החמץ ולהוציא את זה, הוא רוצה להפוך אותו למחסן של תבועה, לשים שם מחסן של תבועה, לחסות את החמץ עם התבועה. אז אם זה קודם 30 יום, אין זה כל כבר, הוא יכול לעשות את זה. אם זה לפני, יותר מ-30 יום לפני פסח, ככה יכול לשים את התבועה על החמץ, או כל דבר אחר על החמץ, ואין בעיה. מדוע? כי אנחנו נמד להלן במסכת שחמץ שנפלה עליו מפולת, כלומר, יש יותר משלושה טווחים דברים על החמץ, הוא לא חייב בעצם לפנות את הגל, לפנות את המפולת ולבאר את החמץ. הוא נחשב כמבואר כבר. אבל אם זה תוך 30 יום, אם הוא עושה את המחסן הזה תוך 30 יום שסמוכים לפסח, הוא זקוק לבאר. הוא צריך קודם כל לנקות את החמץ שמתחת לשם. ולמדנו, כמו שאמר רבא, קודם 30 יום נעמי, כל מה שאמרנו, גם יותר מ-30 יום לפני פסח, נעמי לא אמרן, כל מה שאמרנו שלא צריך לפנות את החמץ, אלא שאין דעתו לפנותו. זה כשהוא מתכוון להשאיר את זה כך. הוא לא מתכוון עכשיו לפנות את המחסן הזה בפסח ואז יתגלה החמץ. אבל דעתו לפנותו, אם הוא מתכוון בעצם לפנות את האוצר, את המחסן הזה בפסח, אפילו קודם 30 יום, גם יותר מ-30 יום, כמובן הוא זקוק לבאר. כלומר, אם יגלה את החמץ בפסח, כמו שראינו גם לגבי מי שיוצא לדרך, אז כדי שלא ייקשל בו, שם אמרנו בל ירוב אני מצא, כאן אנחנו אומרים, הוא יבוא לאכול את החמץ, אז כמובן הוא צריך לבאר את החמץ גם יותר מ-30 יום. אומרת גמרא, מה הרעיון של 30 יום סמוכים לפסח? אני 30 יום, מהי אביתיו? מה הרעיון? למה זה השיעור שנתנו חכמים לבדיקת חמץ? אומרת גמרא, כדי תניא, למדנו, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום. למדנו כבר שענייני פסח שייכים ב-30 יום שלפני פסח. אנשים חכמים, אנשים תלמידים או חכמים, כלומר גם התלמידים לומדים וגם החכמים מלמדים ודורשים בהלכות פסח, 30 יום סמוך לפסח. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, מתי שואלים ודורשים לפני פסח? שתי שבתות, שבועיים לפני. מאיפה למדו כל אחד שידתו? מה הייתה לזה תנא קמא? שהרי משה עומד בפסח ראשון, משה רבנו עומד בי"ד בניסן, כלומר ביום, פסח ראשון הכוונה ביום הקרבת קורבן פסח ראשון, הוא מזהיר על פסח שני, והוא מזהיר על פסח שני, כלומר י"ד באדר, 30 יום לפני, הרי שמלמדים ללכות פסח 30 יום לפני. שנאמר, כתוב את זה, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, כתוב מפורש שם בכתוב שזה היה ב-14 לחודש, כלומר י"ד בניסן, והוא אומר שם כתיב, והיה אנשים שהיו טמאים לנפש אדם וכו', כלומר אנשים שהיו טמאים ב-14 בניסן, ושם בדיוק אז הם באו למשה, ומשה לימד אותם את הדין שיש פסח שני, שהם היו בדרך רחוקה או טמאים יכולים לעשות פסח שני. אז הנה רואים שהם מלמדים תכנות פסח 30 יום לפני. רבן שמעון בן גמליאל אומר לך, לא, אי דדאי ראי במילא דפסחא, מה עסק לו מאכול מדי פסחא? שם זה לא ראיה, אומר הרשב"ג. למה? הוא אומר, מכיוון שמשה דרש בענייני קורבן פסח ביהודה לבניסן, הרי שהוא המשיך ולימד אותם בדין, כל דיני פסח, כולל פסח שני. אבל זה לא מוכיח שתמיד דורשים, שואלים ודורשים 30 יום לפני פסח. אז מה איתם עד רבן שמעון בן גמליאל? מאיפה הוא למד שזה דווקא שבועיים לפני? שהרי משה עומד בראש החודש, הוא ראש חודש ניסן, כפי שאנחנו נראה עוד מעט, הוא מזהיר על הפסח, ואז הוא מזהיר על קורבן פסח ביהודה לבניסן, שנאמר, החודש הזה לכם, ראש חודשים, הוא כתיב דברו את כל הדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה, כלומר ביוד בניסן, וקחו לכם איש סלבית וכו', ואז ביהודה תקריבו אותו וכו'. אז הנה רואים בראש חודש כמובן, החודש הזה לכם זה ראש חודש ניסן, הוא מזהיר לכאורה על יהודה לבניסן, זה שבועיים לפני. אומרת גמרא, ממה דברי שער חלקיים? מי אמר שבאמת משה רבנו אמר את זה לעם בראש חודש ניסן? נכון, הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל הוא אמר, דברו על כל הדת בני ישראל. אולי הוא אמר את זה, אומרת הגמרא, דינו בארבעה ירחה או בחמישה ירחה, אולי הוא היה ברביעי או חמישי לניסן, אז משה ואהרון אמרו את זה לעם. אז הגמרא מקבל את הקושיה ואומרת כך, מקור אחר. אלא אמר רבא בר שמעי משמד רבינא מהכה. המקור הוא כך, שבועיים לפני. וידבר השם למשה במדבר סיני בשנה השנית, בחודש הראשון. הוא כתיב, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. גם כאן אותו דבר. אנחנו רואים שמשה לא מדבר במדבר סיני בשנה השנית, שם לא כתוב באמת בראש חודש, תכף נראה את זה, כך כתוב בחודש הראשון. וכתוב שם, ב-14 עשו את זה, הרי שהוא הצטווה, כלומר שבועיים אחר כך עשו את זה, הרי שהוא הצטווה, למד אותם שבועיים לפני. אומרת לכולם, מי אמר? לא כתוב שם בראש חודש, רק כתוב בחודש הראשון. החנמי, מי הייתי בראשי הרחקאי, מי אמר שהוא עמד בראש חודש? תגידו לו, ב-4 בירחו, ב-5 בירחקאי, אולי זה בדלת בניסן או ה' בניסן. לא רואים שהיה שם ציווי בראש חודש. אלא ממקום אחר. אלא אומרת לגמרא, לא ממקום אחר, יש פה גזירה שווה. אמר רב נחמן בר יצחק, אתיה מדבר ממדבר. איך אנחנו יודעים שמה שכתוב במדבר סיני בשנה השנית, הכוונה ראש חודש? כן, כתוב בחודש הראשון, לא כתוב שבראש חודש, אז לומדים את זה בגזירה שווה. מדבר מדבר, כתיב אחר במדבר סיני. וכתיב האתם, כשמשה נצטווה למנות את ישראל, לספור את ישראל, וידבר השם על משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, אז רואים ששם ראש חודש. מה להלן ראש חודש, כמו שהציווי למנות את ישראל זה היה בראש חודש, אז אף כאן גם כן הציווי להקריב קורבן פסח בעצם באחד החודש בעצם היה בראש חודש. עכשיו הגמרא אומרת, תוך כדי הדברים פה, למדנו שהגמרא הזכירה פה את פרשת פסח שאמורה בספר במדבר, כך הבאנו פה בגזירה שווה, ושזה בפרשת בעלותך. פרשת שבתחילת אותו ספר, בתחילת במדבר, זה מעניינם של ישראל, שזה קורה בעצם באייר. כלומר, פרשת פסח נאמר בחודש ניסן, חודש ניסן זה לפני אייר, וזה נאמר בפרק ת', ואילו הציווי למנות את ישראל נאמר בתחילת חודש אייר. השאלה, מדוע באמת התורה הקדימה את מעניינם של ישראל לפרשת פסח, למרות שזה לא כסדר המוראות. אז אומרת כמרא, ונכתוב בראשית החודש בראשון. למה התורה לא כתבה קודם כל תחילת פרשת הפסח, חודש ניסן, ועד אני אכתוב בחודש שני. אם הולכים לפי סדר מאורעות, כך היה צריך קודם כל לכתוב מה שקרה בחודש ניסן, אחרי זה מה שקרה בחודש אייר. אמר רב מנשה בר תחליף המשמד הרב, זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה. הנה למדנו כלל שהתורה לא מקפידה לסדר או לספר את סדר המאורעות כפי הסדר באמת שהם קרו. אמר הפאפ לא אמר הנדל בתרי ענייני, מה שאמרנו אין מוקדם ומאוחר בתורה זה רק בשתי פרשיות שונות, שני עניינים שונים. אבל בכלל עניינה, בתוך אותה פרשייה מספרים סיפור, ברור שמה ידע מוקדם מוקדם, מה ידע מאוחר מאוחר, מה שכתוב ראשון ראשון. מה שאחרון אחרון, אם לא כך, אז אי אפשר בכלל ללמוד תורה. זה לא תמה אחרי, כלל ופרט, איך אפשר ללמוד כלל ופרט? אין בכלל אלא מה שבפרט. כלומר, יש מקומות שהתורה עומד כלל, ואחרי זה חוזר ומפרטת. ואנחנו אומרים, דנים את הכלל ופרט הזה, אין בכלל אלא מה שבפרט. שהפרט בא לבאר מתי, באיזה אופן נוהג הכלל. כך אנחנו יודעים, מי אמר שזה כלל ופרט? אם אתה לא אומר שגם בתוך פרשייה אחת אין מוקדם ומאוחר בתורה, אולי הכוונה זה לא כלל ופרט, אולי פרט הוא כלל, דין הפרט הוא כלל. ועוד גושה, כלל שלומדים, פרט הוא כלל, גם פרט הוא כלל. כשהתורה אומרת פרט ואחרי זה עומד כלל, אנחנו אמרנו נעשה כלל מוסף על הפרט. כלומר, כלל מוסיף על הפרט, מרבים ממנו פרטים שגם לא דומים לפרט, זה הכלל. לגבי פרט הוא כלל. כן, זה הדיון, זה הדרשה. אז אולי גם שם, דיון הכלל הוא פרט, מי אמר שזה פרט הוא כלל? אז אתה עומד לגמרא, אם אתה עומד לי, הכלל הוא פרט, ופרט הוא כלל, אפילו בתרי עניין אני אמס, גם בתרי עניין אני צריך לומר שמוגדר ומאוחר בתורה, שיש מוגדר ומאוחר בתורה. אומרת, אם אני חלמן דאמר כלל ופרט, המרוחקים זה מזה, אין לדנו אותו, אין לדנו אותו בכלל ופרט. מי שסובר באמת שכלל ופרט, שמרוחקים זה מזה, הכוונה לכאורה בשתי פרשיות שונות, כלומר, הם רחוקים זה מזה בתורה, אז לא דנים בכלל ופרט, אז אין שאלה באמת. שפיר. למאן דאמר, דנים, מי שסובר שגם כלל ופרט אפשר לדון, אפילו במקומות מרוחקים, אז מה יקרה מהם? איך אפשר להגיד, איך אפשר בכלל להגיד, אין מוגדר ומאוחר בתורה? אלא אומרת גמרא, לא, סליחה, אפילו למאן דאמר, כלומר גם מי שסובר שכלל ופרט מרוחקים זה מזה דנים, כל זה דיבור אני אומר בכלל עניין, כל זה בעניין אחד, ברור, אבל תראה עניין אין דנים, כולם מסכימים שכלל ופרט בשני עניינים שונים, בפרשיות חלוקות בתורה, לא דנים, אף אחד לא אומר שדנים בעניין הזה. אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל, מי שבודק חמץ, בליל הבר סן ניסן, אחרי שהוא בודק חמץ, אחרי שהוא כבר יהיה, ההוריד, הסיר את כל החמץ מהבית שלו, הוא צריך לעשות ביטול חמץ. כלומר, לעשות נוסח כזה שהוא לא מחשיב כלל את החמץ. שואלת, מה הייתה? מה? למה צריך לעשות זה? הרי לכאורה הוא ביר את כל החמץ מהבית שלו. הסיר את כל החמץ מהבית שלו, למה צריך גם לבטל את החמץ? מה הרעיון? הנה אם משום פירורים, תגיד, טוב, אולי הוא לא בדק כמו שצריך, ודאי נשארו פירורים. או שלא לא בדק כמו שצריך, אלא נשארים פירורים, למרות שהוא בודק. זה לא נכון, הלא חשיב, הפירורים שהוא משאיר, הם לא חשובים, למה הוא צריך לבטל אותם? מראש הם לא חשובים. וחיתאי מקים דמינת אלו אגב ביתי חשיבי, מה אתה יכול לומר? אתה יכול לומר, לא, מכיוון שאדם בעצם שומר את ביתו, נועל את הבית שלו נגיד בלילה, והוא שומר על החפצים הבית שלו, ומכיוון שהפירורים משתמרים אגב ביתו, אז הוא בעצם מחשיב את הפירורים, אז למדנו שזה לא נכון, ותניא בברייתא סופי תאנים ומשמר סדר מפני ענבים. נניח אדם יש לו סופי תאנים, תאנים רעות שהן כבר לא טובות, הן לא יבשילו כמו שצריך, והוא משאיר אותם על העץ שיפסדו בצורה הזאת, יאבדו. אף על פי כן הוא משמע את השדה מפני ענבים, כי יש לו ענבים שעוד לא יבשילו, או הפוך, או במקרה אחר, סופי ענבים, שהם כבר לא יבשילו ומשאיר אותם, הוא משמע את השדה מפני מקשות ומפני דדלאות, יש לו קישויים ודלויים שגדלים, ובגלל זה שומע את השדה. אז תלוי, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אם בעל הבית ידוע שהוא מקפיד על כל מי שיבוא לקחת את סופי התאנים או סופי הענבים האלה, אז אסורים משום גזל, הוא מקפיד, הוא לא רוצה שאנשים ייקחו אותם, אז כמובן, אסורים משום גזל וגם חייבים במעשר, אם הוא מלקט אותם, אם הוא לוקח אותם או מישהו אחר לוקח אותם, הוא חייב להכריש תרומות ומעשרות. אבל בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, הדין מותרים משום גזל, פטורים משום מעשר. כלומר, רואים לנו מפורש, אם אדם לא מקפיד על זה, למרות שהוא משתמר, הוא משמר את רשותו מפני משהו אחר, אז דינם כהפקר, הוא לא מחשיב. כמובן, גם הפירורים זה כך, אדם נועל ביתו בלילה, הפירורים לא חשובים, אז למה צריך לבטל בשום פירורים? אומרת, מה לא? למרות שאדם בדק חמץ, צריך לבטל חמץ, לא בגלל פירורים. אמר רבה, גזירה שממצא גלוסקה יפה ודעתי לווה. הסיבה שאדם צריך לבטל את חמיצו אחרי הבדיקה, שמה באמת הוא לא בדק כמו שצריך, ולא שהוא נמצא פירורים, הוא ימצא איזה גלוסקה נאה, איזה לחמנייה, איזה פיטה, איזה משהו אחר שהוא השאיר, משהו יפה, ואז דעתי לווה, יותן דעתו עליו, כלומר, פתאום יראה את זה בפסח ויגיד, וואלה, יפה, אולי אני אוכל את זה, ואז יעבור על איסור, אומרת, למה שיעבור על איסור? כשימצא את החמץ הזה, יבטל אותו אז. ועומד מה, וכי משכח אלה לבטלי, כשהוא ימצא את החמץ, יבטל אותו. למה? אז הוא לא יכול לבטל אותו בפסח. לא יחשיב אותו, ואז גם ישרוף אותו וכו'. עומד מה, לא, דין לא משכח אלה לבטר איסורה. כמו שאמרנו, אולי ימצא את זה אחרי פסח, אחרי, יותר מזה, אחרי חצות יום י' ד'. אז כבר חמץ אסור בהנאה, ואז כבר הוא לא יכול לבטל. מדוע לא? ולא ברשותי קיימה. החמץ לא ברשותו, החמץ לא עומד ברשותו, הוא כבר לא שלו. למה הוא לא שלו? מכיוון שהחמץ אסור בהנאה, בעצם אסור ליהודי בכלל להחזיק חמץ, אז הוא לא נחשב שלו. מכיוון שלא נחשב שלו, מה לא מעצין ובטל. אדם יכול לא להחשיב משהו, לבטל משהו רק אם הוא שלו. הוא לא יכול לא להחשיב משהו אם הוא לא שלו. אז לכן אם הוא מוצא חמץ אחרי זמן האיסור, הוא כבר לא יוכל לבטל. אמר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של האדם, והסנה כתוב כאילו ברשותו. שני דברים הם כאילו לא נחשבים באמת, התורה לא מחשיבה אותם ברשותו של האדם, אבל כאילו יש איזה בעלות. מה הבעלות? אלו הן בור ברשות הרבים. ברור שבור ברשות הרבים לא שלו, זה לא הקרקע שלו, זה קרקע של רשות הרבים. למרות זאת, אם אדם חופר בור ברשות הרבים, התורה מחייבת אותו בנזק, הרי שזה כאילו שלו. חמץ גם כן משש האוטו למעלה, אדם שהוא מחזיק חמץ משש האוטו למעלה, למרות שאסור בנאה, ולכאורה זה לא נחשב כלום החמץ הזה ליהודי, ומילא הוא לא שלו, הוא כבר מבואר, אף על פי כן, אם אדם יחזיק חמץ בפועל, אחרי חצות ביהודה לד, הוא יעבור לה באיסור, כאילו הוא שלו. ולכן, למה מום שבודק חמץ צריך לבטל? שמה ימצא גלוסקה יפה, גלוסקה נאה, ודעתי להווה, והוא יעבור על איסור, ולא יוכל לבטל כבר בפסח, ולכן הוא צריך לבטל לפני פסח. הגמרא תמשיך וזה תשאל, למה צריך דווקא לבטל את החמץ, להגיד את הנוסח הביטול, דווקא סמוך לבדיקה, אפשר להגיד את זה בזמן אחר, עוד לפני פסח. והגמרא תדון בזה בעזרת השם בעמוד הבא, חזק וברוך, נראה את זה בדף הבא, חזק וברוך.